Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
רביבו ושכנר. עם חיים רביבו ולירן שכנר. מבית All In, הבית של הפודקאסטים. אפשר להתחיל? מה הם אומרים? מוקלט, שלום, ערב טוב לכם, מה שלומכם? חג שמח, שלום חיים.
אהלן, שלום.
מה קורה?
שרים טובים, איך אתה?
איזה כיף, לא יודע, מרגיש לי כאילו שמהפעם האחרונה עברו איזה חודשיים, אמרו זה היה... אבל פסח, כל יום בפסח,
הוא ארוך.
הוא ממש ארוך. לא יודע אם זה האוכל, או האוכל, או החום.
לדעתי זה הכל ביחד. גם הקושי הזה עם, עם החטופים מכביד מאוד על, על החג הזה. ישבנו, אתה יודע, זה לא היה אותו סדר פסח.
מה שיניתם?
כמו שכל הזמן. קודם כל שמנו כיסא ריק.
וואלה.
כמו כולם. הדבר השני זה באופן אוטומטי מעביר לך איזה מין תחושה כזאת שאתה במרכאות נהנה בסדר הפסח ומשפחות אחרות לא.
אני לא רוצה להסתבך פה עם, עם הדת, אבל יש המון משפטים בסדר שאתה קורא אותם, ואתה אומר, זה לא ממש מדויק כבר, שבא להושיענו וכל מיני דברים כאלה. שהוא זה שבא להושיענו ו...
תראה, לא ניכנס לעניינים של הדת.
לא ניכנס לעניינים של הדת, אבל זה נורא צלצל לי, חזק, באמת, אמיתי.
בסדר,
אני... שאתה אומר, איפה הוא היה? איפה הוא...
תראה, אפשר להגיד בהמון מקרים איפה הוא היה במצב הזה, ובהמון מקרים, הנה הוא היה במקרה הזה. אי אפשר, אתה יודע, בוא, גם בשביעי לאוקטובר, עם כל הדבר הנורא הזה שקרה לנו, היו גם דברים ש... ניצלנו מהם, הרבה כאלה שבאמת...
היו גם הרבה ניסים, אתה אומר.
כן.
לא, אני אומר את זה בהקשר
אבל זה לא זה.
של קריאת ההגדה שאתה קורא.
בדיוק, כשאתה קורא את ההגדה, ופתאום זה יציאת מצרים, וכל מיני מילים כאלה שפתאום, אתה יודע, אתה אומר אותם, אבל נורא קשה לך להגיד אותם, כי מצד שני יש לך תחושות כאלה...
שמתחברות להם עם המציאות של היום.
כן, עם המציאות של היום.
כן, אז זה פסח עצוב. מהבחינה הזו, וזה שבוע מאוד חם, וכזה יותר רגוע, אבל יש עדיין ספורט. אתה יודע, ראינו...
עוד וטוב, מעט... וטוב מה? שיש את הספורט.
בטח, זאת הבריחה שלנו. אנחנו נתחיל עם מה שקרה אתמול. הפועל באר שבע. סיפקה לנו דרמה יחד עם נתניה. דקה 122.
מחמאות גם לנתניה וגם לבאר שבע.
זהו, אני מודה, לא ראיתי את המשחק, ראיתי את התקציר, שידרתי מקביל את ליברפול, אז...
משחק נהדר.
משחק נהדר, גם דרמה גדולה.
כיפי, חצי גמר. זה, אתה יודע, לא קורה הרבה מאוד משחקים בליגה, ופתאום קורה לך בחצי הגמר, שבדרך כלל חצאי גמרים אמורים להיות, אתה יודע, בתוצאות נמוכות כגביע, כולם מפחדים. אתה נורא מפחד, אז אתה מסתגר, אבל אתמול ראינו שתי קבוצות, אתה יודע, נתניה ובאר שבע, תוקפות, מנסות, משתדלות, המון אירועים, וגם תוצאה יוצאת דופן.
כן, תוצאה יוצאת דופן, בעיקר הסוף. ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, מה הסיפור הגדול בעצם של השער הזה? האם שריין שרייבר כבר מכניס את המשרוקית לפה ורוצה לשרוק, האם נבדל היה או לא היה, היה נבדל, אבל הפרשנות הייתה שהשחקן שהיה בנבדל לא השפיע על המהלך.
שזה אני לא בטוח.
כן, אתה לא בטוח?
לא, אני לא בטוח, כי לופז היה בנבדל, והוא זה שבעצם, אם אני לא טועה, כן? הוא זה שדחף את ג'אבר, כשהכדור פגע לו בראש ונכנס לשער.
אבל אני לא ראיתי את נתניה בוכים על זה, יותר מדי.
לא. אולי לא בחרו על זה, אני חושב שזה גם כן האופי של נתניה. מצד שני, אתה יודע, יש את הטעויות האלה. זה לא, זו החלטה בסופו של דבר של השופט ושל עבר. ומה הם ראו, וזה בסדר.
כן.
צריך לקבל את זה.
לקח זמן. כמה זמן לקח בין ה... בין השער לבין האישור הרשמי של השער, כמה זמן שהייתה...
לא חושב שהרבה זמן.
לא הרבה?
לא.
כי הייתה בדיקה.
אבל היה משהו יצא דופן, שאני לא הצלחתי כאילו להבין אותו, ובסופו של דבר זה היה בעצם מה ששינה...
זה הסיפור אותו.
זה הסיפור. זה שמרציאנו, בדקה 122, בקרן, 2-2, הוא עולה להתקפה האחרונה. זאת אומרת, היה ברור לכולם... שהכדור קרן הזה, ברגע שהוא יסתיים, ככה אני מניח, ברגע שהוא יסתיים, השופט שורק.
כן, אבל מה קורה...
עכשיו, אני לא יודע, אני התחלתי לחשוב, ברדה אמר לו, תעלה למעלה, מרציאנו החליט בעצמו שהוא עולה לזה.
אין מצב
שברדה. הוא עלה עם השחקן הרי לנגיחה.
אין מצב שהוא החליט בעצמו.
אין מצב שהוא החליט בעצמו, גם אני חושב את זה, אבל אתה יודע, זה לקחת סיכון. ואם שרייבר לא שורק...
לא, אני חושב, כמה זמן...
מה שרייבר הודיע לכולם?
כמה זמן הוא סיף דקה?
כן, זה השתי דקות האחרונות
לא, מהדקה. אני אומר, אם הוא הוסיף דקה, וזה כבר היה דקה שנייה, יכול להיות שברדה אמר פה,
אבל הרבה פעמים אני ראיתי שופטים שאומרים דקה, ונותנים התקפה האחרונה לקבוצה נכון. אחרת. זה היה כאילו...
זה, אני לא חושב שהיה מקרה כזה, זה לא שאתם צריכים שער, נגיד, אתה יודע, המקרה הכי מפורסם, שמייקל עולה בגמר
כן,
מקם פנור.
כן, 2-1.
אחת אחת לבאן.
כן, כן. אז אתה עולה...
להציל את יונייטד.
זה אני יכול להבין, כן. אתה יודע,
אבל ב-2-2 זה צלש או טרש, אתה יכול...
משהו.
לצאת דביל.
משהו.
או לצאת גיבור. עכשיו, עזוב ש... אני לא יודע מה הייתה ההשפעה של מרציאנו. אולי כן.
לא, יכול להיות שרייבר הסתובב אליו, אמר לו מרציאנו, תעלה, זה אני שורק מיד
אחר.
זה רק... זו הדרך היחידה שאפשר להבין את זה.
כן, אבל אתה יודע, גם במצב כזה... יכול להיות הרחקה באמצע הקרן, ומישהו בועט כדור,
כן, רחוק, באמצע, נכון.
אבל יצא גיבור בסוף, כאילו, כולם רצו לחבק גם אותו.
הוא גם זה שעלה לנגיחה.
לכדור הנגיחה.
כן.
זה סיפור מדהים. והנה תראה פתאום העונה הזו של באר שבע, שהייתה עונה, באמת, אני לא חושב שקבוצה עברה, עונה כל כך מטלטלת. אני מזכיר לך איך זה נפתח. 6-1 בגביע הטוטו, מול מכבי תל אביב. עוד לפני, שבועיים קודם, הייתה הכנה כאילו בר שבע, קונה שחקנים, הולכת לאליפות, אחרי עונה טובה, אחרי כמעט אליפות. ואז הששחת, נתנו להם זפתה, פתחו רע את העונה. הגיעה המלחמה. במלחמה הזו הרבה מאוד אוהדים של בר שבע, זה קרה בדרום וכו', זאת אומרת, טלטלה גדולה. חזרו מהמלחמה. היה רצף של הפסדים. בר שבע הייתה עם איזה 8 נקודות בדצמבר. כן. ואז פתאום רצף מטורף של ניצחונות. ואז עוד פעם ירידה, ועכשיו גביה, כאילו כמה עבר על ברדה?
אני לא מסכים שזה רק באר שבע. אני חושב שגם מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אנחנו רואים שהליגה הזאת הייתה כמו רכבת הרים כמעט לכל קבוצה. כי, תשמע, בסופו של דבר זה גם כן עניין מנטלי, כשאתה נמצא בזמן מלחמה, בטח בבאר שבע, שזה משפיע הרבה יותר על תל אביב, למרות שבתל אביב גם היה לנו... תקופה מאוד מאוד קשה, אבל אין ספק שהשחקנים הזרים, התקופה הזאת, התחושות של כולם, זה, ברגע מסוים גם כן, לא ממש מעניין אותך המשחק, ולא מעניין אותך ספורט, לשחק ללא קהל, זה היה דבר שהוא נורא קשה, אתה יודע, אין לך את החשק ממש, זה, ואתה לא, נכון. לא שם לב לדברים האלה. מכבי תל אביב ומכבי חיפה עוד הצליחו ככה לשמור, על התוצאות הטובות. באר שבע נקלעה בהתחלה לאיזו תקופה לא כן. טובה של איזה... שתדע שאם באר שבע הייתה מתחילה את העונה קצת יותר טוב, היום היינו רואים...
מרוץ משולש.
כן, מרוץ משולש.
עוד מעט נגיע לשאלה אם יש מרוץ, אבל... אבל הנה, והם יכולים לסיים גבי, הם פייבוריטים
כן.
די ברורים בגמר. כן. זאת אומרת, מכה פתח תקווה, יכולה להפתיע אותם, נוף הגליל. וגם, כן. זו גם סוגיה. גם הפתעה גדולה, נוף הגליל של מוטי וניר שמגיעה לכאן.
תראה, אם מכבי פתח תקווה תעלה לגמר הגביע, זה לא יהיה משחק פשוט עבור באר שבע.
זה נכון, זאת אומרת, מכבי פתח תקווה היא קבוצה שיכולה להפתיע כל אחת.
כן.
אבל עוד נגיע לשם. אז אני אומר, בסוף, לקחת גביע, אתה מסמן וי? אז זה בעניין אתמול, דרמה גדולה. ובוא נדבר על שבת, על הליגה שלנו. אני חושב שמכבי תל אביב, אם היא מנצחת את ריינה, זה הסוף. זאת אומרת, קירן איזה כותל את הענקיות של העונה. והרי למכבי תל אביב יש 3 משחקים רצופים עכשיו בחוץ. ריינה, סכנין,
ומכבי
חיפה. ליפול מול ריינה, זה להתחיל סחף. זה להתחיל שרשרת, ולא משנה כבר אם ניצחת את סכנין, אתה מגיע מול מכבי חיפה בלחץ היסטרי. להצליח מול ריינה, אז אתה כבר חיברת עוד ניצחון עם הפועל חיפה. הפועל חיפה משחק מצוין של מכבי תל אביב.
אם אני לא טועה, מכבי תל אביב עדיין, העונה לא ניצחה את ריינה.
מכבי תל אביב לא ניצחה את ריינה. גם מכבי חיפה לא ניצחה את ריינה. באר שבע, מה עשתה מול ריינה?
איתמר.
איתמר. מה באר שבע עשתה עם ריינה? אבל, ולכן ריינה בא, אתה יודע, זה משחק שריינה בא עם כל הביטחון ושאין מה להפסיד.
מה?
כן, ריינה ניצחה את... זאת אומרת, במאבק, בטבלה המרובד בין ריינה, באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ריינה ראשונה. ריינה ראשונה.
כולם הפסידו לריינה.
ריינה ראשונה בטבלה. זה מטורף. זה יכול להביא למימר קבוצה גדולה?
איך?
זה יכול להביא למימר קבוצה גדולה? מה שהוא עושה העונה? כי הוא עדיין לא ממותג שם, אבל הוא...
לא בטוח.
מי? באר שבע? אז ריינה, אבל ריינה יש להם בשישה משחקים...
מכבי חיפה הם ניצחו פעמיים.
פעמיים.
את מכבי תל אביב פעמיים טקו.
פעמיים טקו ממכבי תל אביב.
ואת באר שבע פעם אחת. באר
שבע פעם אחת וטורף.
תראה, אני מסכים איתך ששני המשחקים של מכבי תל אביב, ריינה וסכנין, זה השני המשחקים המשמעותיים ביותר.
אני חושב זה, ריינה.
אני אסביר לך גם כן למה. למה מתקשים מולם ולא מול האחרות? כי כשמגיע אליך הפועל חיפה, הפועל חיפה משחקת כדורגל פתוח. וכשהפועל חיפה משחקת כדורגל פתוח, אז נורא קשה להתמודד מול השחקנים של מכבי תל אביב או מכבי חיפה ביכולות, למרות שהפועל חיפה יש לה, אבל עדיין מכבי תל אביב ומכבי חיפה נורא קשה.
נכון, כן? וגם יש חשיבות לשער מוקדם. אתה יודע, שער מוקדם, כל הלחץ יורד, זה מה שקרה מול הפועל חיפה.
כן, עכשיו, אותו הדבר, הפועל באר שבע. הפועל באר שבע מגיע למשחק בחיפה, כן? והיא באה, ולמרות שחסר לה ויתור, היא משחקת פתוח. כדי לנסות להפקיע.
היא לא יודעת אחרת.
היא לא יודעת אחרת. נכון. לכן, למכבי תל אביב ולמכבי חיפה יותר קל לשחק מול הפועל באר שבע, כן? ומול...
ריינה.
מול, לא. לא מול ריינה.
מול הפועל באר שבע ומול הפועל חיפה, נכון.
כן, מול הפועל באר שבע ומול הפועל חיפה. ונורא קשה להם לשחק מול ריינה וסכנין, כי ריינה וסכנין משחקים טיפה יותר מצומצם יותר, סגור, ויוצאות להתקפות מתפרצות, ויש להם את השחקנים שיודעים לעשות את זה. ולכן המשחקים של ריינה וסכנין, הם המשחקים המשמעותיים ביותר, גם למכבי חיפה,
אני מסכים, וגם למכבי תל אביב. אני פשוט חושב שריינה עונה קצת יותר טובה מסכנין, קצת יותר בטוחה מסכנין, יש להם כן. איזה קטע של אנחנו יודעים שחק מול הגדולות, שסכנין לא, סכנין אין את זה.
אבל עדיין סכנין מקשה מאוד, מקשה מאוד על מכבי חיפה ועל מכבי תל אביב, מקשה מאוד,
אבל אתה מסכים
הרבה יותר... אני מעדיף לשחק מול הפועל חיפה והפועל באר שבע, ולא משחק מול ריינה וסכנין.
אתה מסכים איתי שלשחק מול... לבוא לסכנין, אחרי שניצחת את ריינה, אתה כבר הרבה יותר בטוח, אתה כבר... לבוא לסכנין אחרי שלא ניצחת את... אנחנו מדברים על ריינה, כאילו זה לדעתי המוקש האחרון.
אבל אלה המוקשים.
תקשיב, נותרו שמונה...
אם מכבי תל אביב מנצחת את ריינה ואת סכנין,
לקחה אליפות.
זהו.
היא יכולה להפסיד למכבי חיפה גם.
נכון, היא יכולה להפסיד למכבי חיפה, ויש שלושה משחקים ששניים מהם בבית. ואם לא תזכו באליפות, אז לא מגיע לכם. עכשיו, אתה צריך גם
ששניים מהם בבית מול באר שבע ומול ריינה.
ומכבי חיפה גם צריכה לקחת את כל הנקודות.
זהו, ומכבי חיפה צריכה לנצח את הכל.
עוד פעם, למרות שבמשחק האחרון מול באר שבע היא הייתה יוצאת מן הכלל מכבי חיפה. שיחקה כדורגל. טוב.
שזה מדהים, כי זה בדיוק, זה אחרי ההודעה של, של דגו באחר.
גם מכבי תל אביב עשתה איתה משחק קל.
סליחה?
מה?
מה שאיתמר אומר, הוא מאוד פעיל בפרק הזה.
כן, והוא צודק.
הוא כאילו...
והוא צודק. משהו ירד בלחץ של דגו בעניין הזה, כן? כן. שהוא יודע שמאמן אחר מחליף אותו. נראה לי משהו נרגע שם בתוך
כן,
הלחץ.
כן, אבל אתה יודע מה קורה במצבים כאלה. אתה בטוח יודע. תגיד, בחדר ההלבשה.
אבל אמרתי פעם שעברה, מה יעשה ינקה לשחר עם דגו זוכה באליפות? בעיה. לא?
מה יעשה ינקה לשחר אם... אני פונה לינקה לשחר. ינקה, מה תעשה עם דגו זוכה באליפות? האם יהיה כמו שין ג' אולי? דלת ב'. מה? פיני ודייבי. לא, אבל, אבל זה יהיה... בוא נגיד
היה
ככה.
היה דבר כזה בכדורסל?
לא, היה, היה, היה דבר כזה בכדורגל. קשטן לקח דאבל, והביאו על הראש שלו את אברהם.
אחרי, בסוף העונה.
סוף העונה.
בסוף העונה, פה אנחנו מדברים, עוד לא נגמרה העונה.
שוב, ההחלטה, ושמענו את צביקה בשבוע שעבר, ופשוט, כשצביקה היה פה...
וזה לא המאמן כמו קלופ שאומר, אני בסוף העונה מסיים.
נכון, כשצביקה היה פה, לא הצלחנו להשחיל כמה מילים, כאילו בחצי שעה שהוא היה פה, אז אני אגיד את דעתי רגע על דגו, שזה מבורך, שצביקה יבוא שוב. אבל ההחלטה הניהולית הזו הייתה החלטה של אין ברירה לדעתי. ובקטע הזה אני מבין את ינקה לשחר. זה בא אחרי הגביה כישלון. זה בא כשבחר אומר לעצמו נבחרת כן או לא. אז כאילו, ואז אתה מעדיף שהוא יהיה בצד שלך ולא בצד של מכבי תל אביב, ואלה הסיבות. אז אפשר להאשים את מכבי חיפה כמה פעמים שרוצים, ויכול להיות שמכבי חיפה גם בטעות תיקח אליפות. אומר בטעות, כי הסיכוי לזה הוא אפסי. ועדיין, המהלך להביא את בחר, כשזה המוצר הכי טוב שיש לך על המדף בכדורגל הישראלי, היא הגיונית.
אני אשאר באותה דעה שלא מתאים למכבי חיפה לעשות מהלך כזה, ולא מתאים, לי לא מתאים דבר כזה שזה קורה.
והאלטרנטיבה הייתה, נגיד...
לא חשוב מה האלטרנטיבה.
שבסוף העונה הוא יישאר בלי דגו, כי הוא אמר, אוקיי, נתתי לדגו עונה, לא הצליח, אבל בחר כבר הלך לי למכבי תל אביב, או ל...
זה...
ויקטוריה פלזן.
לא יודע באיזה צורה זה לא היה צריך לקרות, ולא היה צריך לצאת הודעה כזו שדגו זה, וברק בחר חתם במכבי חיפה. אני לא יודע איך, זה היה צריך לשמור את זה, עד שיגיע הרגע שלמכבי חיפה אין את הסיכוי לאליפות. הרי לאן היה הולך ברק בחר? לנבחרת הוא לא הלך. למכבי
תל אביב.
למכבי תל אביב, אבל מכבי תל אביב גם כן הודיע שאין דבר כזה, רובי קין, זו החלטה שלא האם להמשיך.
תלוי ברובי קין.
נכון?
אני אומר, ינקלה שחר לא רצה להשאיר את ההחלטה, פוקר, זה פוקר, להשאיר את ההחלטה בידיים של מישהו אחר.
למה זה החלטה של ידיים בידיים של מישהו אחר?
כי אם הוא תלוי במה מכבי תל אביב תעשה.
אז הנה, אז אותו הדבר, זה הציוויון של מכבי תל אביב, ככה מכבי תל אביב מתנהלת, וזה הדבר הכי נכון לעשות, כי מכבי תל אביב הייתה יכולה לבוא לברק בחר, ולהגיד, תקשיב, שנה הבאת אצלנו, ולבוא אותו הדבר לרובי קין.
אבל זה לא נכון, אם רובי קין רוצה, הוא ממשיך.
אבל עוד לא יודעים אם הוא לקח אליפות, נכון? גם רובי קין לא יודע אם הוא ממשיך.
אבל בעמדה...
אם הוא זכה באליפות או לא זכה באליפות.
אני אשאל אותך הפוך.
אני בשבילי זו אותה סיטואציה.
אתה חושב שאם במרץ, כל העניין של הנבחרת היה קורה במרץ, והיו מבקשים מבחר החלטה בחודש מרץ, לפני פיורנטינה, לפני ההפסדים, זאת אומרת שדגו נראה טוב, שתי נקודות מהפסגה...
זה
לפני...
לא היה קורה.
אז אני אומר, האם שחר היה מקבל את אותה החלטה? לא בטוח.
לא בטוח.
הוא קיבל את ההחלטה הכי כישלון בגביה. הוא קיבל את ההחלטה אחרי שהם הודחו כבר מה...
זה לא משנה, זו לא הדרך של מכבי חיפה, והנה עובדה, זה גם לא הדרך של מכבי תל אביב.
אם הוא החליט שהוא ניסה ו... אוקיי, לא...
ניסה מה?
ניסה את דגו, לא הצליח.
אז בסדר, אז תסכם עם ברק בחר, שבעוד חודש, כשאנחנו נדע...
אפשר להשאיר דברים כאלה בסדר.
בסדר, אי אפשר להשאיר דברים כאלה.
נתקשר עיתונאי לברק, שלום, מה קורה איתך בעונה הבאה? אני לא יכול להגיד לך. אתה הולך למכבי תל אביב? אני לא יכול להגיד לך.
אני עדיין חושב שזה לא מקצועי. אני חושב שזה לא דרך. באמת שאני חושב שזה לא דרך. והעובדה היא שמכבי תל אביב, כל הכבוד למכבי תל אביב על ההתנהלות הזאת. באמת. הם היו יכולים לבוא לברק בחר ולקחת אותו.
אבל יש הבדל, כי הם רוצים, אם יש אליפות של רובי קין, וזה מה שהסתמן ב... לפני שבועיים שהתקבלה החלטה.
אז זה אותה סיטואציה.
אז רוצים שהוא ימשיך.
זה אותה סיטואציה. זה שמכבי תל אביב מובילה בשבע נקודות, שניהם עכשיו, אנחנו עדיין לא יודעים מי האלופה, נכון? הרי אם היינו יודעים מי האלופה, היינו אומרים, מעכשיו, הנה, זה מכבי תל אביב. מכבי תל אביב עם יתרון, אבל עדיין לא יודעים מי האלופה.
אבל כרגע מחכים...
מכבי תל אביב הייתה יכולה לפנות.
להמשיך. הסיכוי היחיד שהוא לא ימשיך, זה כנראה אם יהיה משהו עם נבחרת אירלנד.
אז אני אומר שזו אותה סיטואציה.
זה לא בדיוק אותה סיטואציה, כי יש קבוצה אחת שהצליחה עונה, יש קבוצה אחת שהצליחה פחות. זהו. כאילו, ככה אני רואה את זה. אם אתה שואל אותי מי הצליחה יותר העונה, התשובה ברורה. מכבי תל אביב כרגע, בדרך לקחת אליפות.
אז עדיין נשאלת השאלה, שאתה לא יכול לענות עליה, מה יקרה אם מכבי חיפה תזכה באליפות?
פה תהיה בעיה.
אז אתה מבין?
אבל זה אם.
אז רק מעצם, התשובה לשאלה הזאת שאני שואל, זה כבר מראה שהיא התנהלות לא נכונה.
זה לא תהיה בעיה, זה יהיה מביך. ליאנקה לשחר.
מביך. אז היא התנהלות לא נכונה.
זה יהיה מביך, אבל בוא נגיד ככה, אני חושב שהוא קונה את המבוכה הזו.
בטוח שהוא יקנה את המבוכה הזו, אבל אני מסתכל בסופו של דבר על העניין המקצועי, ועל העניין של, של ברוך דגו.
עכשיו אני שואל אותך שאלה אחרת. מסי דגו. עכשיו אני שואל אותך שאלה אחרת. אין לי ספק שמסי דגו, עכשיו רגע נפריד את ה... מה שהיה בראש של שחר. מסי דגו עשה עונה נהדרת, עונת בחורה נהדרת כן. כמאמן. הוא קנה לעצמו לדעתי לשנים הבאות, משרה ב...
איפה?
איפה? אני חושב שהוא בנה לעצמו שם כרגע של מישהו שיכול לאמן גם בקבוצה גדולה. תשמע, הניסיון שהוא רכש השנה הוא ניסיון שאין לאף מאמן אחר בליגת העל. כן, חוץ מבחר וקין.
אבל אם הוא להסכה באליפות ולא בגביע, אז הוא בעצם...
אבל העונה הזו מבחינתו, מבחינת דגו, היא עונה שמכניסה אותו לשורה השנייה של המאמנים בישראל, השנייה. והשורה השנייה של המאמנים בישראל...
אני מאוד מאוד הייתי רוצה שהוא ילך לנבחרות שלנו.
גם נכון, גם יכול להיות.
זה המקום הכי מתאים לאדם כמו ברוך דגו.
מסי דגו.
מסי דגו, אתה מבין, ברוך, מסי... לא חשוב, גם ברוך דגו, בסדר? שהוא יהיה וזה יהיה עוזר שלו.
שיבואו יחד.
יחד. אבל זה מאמן ואדם שמתאים בדיוק לנבחרות שלנו.
אני אומר שבשורה התחתונה הוא עשה לעצמו שירות מעולה, העונה דגו. אז נחזור. אז מכבי תל אביב מול ריינה, אתה מסכים איתי? משחק עונה בשביל מכבי תל אביב, לצאת עם ניצחון, ומכבי חיפה, כאילו צריכה לעשות את שלה, זאת אומרת, יש 18 נקודות בקופה, מכבי חיפה צריכה לבנות על 3 פעמים שמכבי תל אביב מאבדת נקודות, ושהם ינצחו הכל. שזה...
בוא, זה...
יש לה דרבי, יש לה דרבי ביום... שבדרבי הקודם הם הסתפקו.
אמרתי לך, למכבי חיפה קל לשחק מול הפועל חיפה ומול הפועל באר שבע. כשמכבי חיפה תגיע לשחק מול סכנין וריינה, אז הם מוקשים. כמו שלמכבי תל אביב בדיוק.
כן. אז זה לגבי הליגה, עוד מעט נחזור לפלייאוף התחתון, שהופך להיות גם מרתק.
הרבה יותר מעניין בחלק התחתון.
הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מעניין בחלק התחתון.
הרבה יותר מותח.
פלייאוף התחתון השנה באמת מעולה. משהו. אבל נחזור לזה בהמשך. אני רוצה לדבר איתך על מכבי תל אביב וכדורסל. ראית את המשחק?
לא.
ראיתי, תקשיב, ראיתי רבע האחרון. אני מודה שלא עקבתי בכלל השנה אחרי מכבי תל אביב. מכבי תל אביב בשבילי בשנים האחרונות, קבוצה שאני פחות מזדהה איתה, כי אין לה את הישראלים הדומיננטיים. זאת אומרת, אני נהניתי, וגם הייתי רואה את של מכבי תל אביב, נסעתי לפיינל פור.
גם אני נסעתי לפיינל פור, אבל עוד פעם, חסר את החיבור הזה בינינו לבין מישהו. תמיד פעם אחת היה קטש, פעם דורון ג'אמצ'י.
כן, קטש ושפר וג'אמצ'י.
תמיד היה לך איזה מין חיבור כזה של ה...
אני לא מדבר איתך על השנים של מיקי ומוטי, אבל גם עד ל... עזוב, דרק שרפ כבר היה נחשב בשביל ישראלי, אבל גם בתקופה הזו שהיה שרס וויצ'יץ', אז היה לך את טל בורשטיין, והיה לך את גור שלף, והיה לך... מה? NFL ברור, זה עוד קודם.
תמיד היה איזה מין חיבור כזה, ומשהו...
והיום אין. זאת אומרת, הישראלים הבולטים היום בנבחרת, הם לא מגיעים ממכבי תל אביב. זאת אומרת, ראיתי את אמיר בלט אתמול, שאני מאוד מעריך אותו, ודייוויד בלט הוא אגדה בעיניי, אבל... שוב, תמיר בלט לא דומיננטי בדבר הזה שנקרא מכבי תל אביב של העונה, וזו הסיבה שלא ראיתי עד עכשיו, אבל אני מוכרח לומר שמאוד נהניתי מהרבע האחרון, והרגשתי הרגשה כזו של דווקא עכשיו, בתקופה הזו, איזה גאווה. זאת אומרת, לנצח ביוון, בטח בשביל קטש. המאמן, זאת אומרת, אני הייתי מרוצה מאוד בשביל
היום
המאמן.
היום המשחק השני.
היום המשחק השני.
זה גם שם או פה?
זה בבית של מכבי.
אבל זה בית שלנו.
בבית של מכבי.
תשמע, זה נורא הדבר הזה.
כן, זה...
זה פשוט נורא. נורא אתה יודע, הדבר הזה.
מה שראיתי אצל היוונים, אני חושב שהקהל היווני הוא פנאטי, לדעתי הבית של פנאתינייקוס הלחיץ את היוונים יותר מאשר את מכבי. במשחק האחרון. ואז אני אומר, הבית של מכבי עכשיו טוב ליוונים.
כן, אבל זה משוגע. איך אנחנו יכולים להתקדם ככה? משחקי הנבחרת משחקים אותם בחוץ. משחקים של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אתה צריך לשחק בחוץ. זה כאילו, אתה רואה את המשחק של מכבי תל אביב השבוע נגד הפועל חיפה. 30, 20 ומשהו אלף, כמעט 30 אלף. איזה אווירה של הקהל של מכבי תל אביב, משהו מטורף.
נכון.
כן? הייתי רוצה לראות את אולימפיאקוס מגיעים פה למשחק בבלומפילד, עם הקהל של מכבי תל אביב. הם לא היו מצליחים להזיז את הכדור פה. הגיעו לאיזה משחק שמה, שהמעט של כאלה אוהדים מטורפים שהלכו אולי איזה 2,000-3,000.
לא, גם אין אווירה.
30 אלף צופים בבלומפילד, אתה יכול להוציא נקודה ממכבי תל אביב? עם אולימפיאקוס, אתה מבין? וזה בדיוק הנקודה שמכבי תל אביב מצליחה להעפיל בכלל, ומצליחה באמת את כל הקושי הזה.
מה שהיא עושה השנה ביורוליג, מטורף.
מטורף. עכשיו, תבוא להיכל, ובוא נראה אותם, את פנטינייקוס מצליחים. אבל אז אנחנו נגד הכל, ובסוף, אתה יודע, אנחנו באים בטענות ואומרים, אז מכבי תל אביב לא עברה, נכון, זה אולימפיאקוס, מכבי חיפה, פיורנטינה. בואו, תן 30 אלף צופים, נראה אתכם.
אף אחד לא ציפה ממכבי תל אביב להגיע לפיינל פור.
בואו נראה את רומניה משחקת עם 30 אלף בבלומפילד, נגד נבחרת ישראל.
נכון, בואו נראה את... נכון.
אתה מבין שאנחנו באים כל הזמן ואנחנו אומרים, אנחנו לא מצליחים לעשות... ברור, קשה מאוד.
נכון. וזה היה ככה גם בעידן שלכם, אצל אברהם זה היה?
בפלרמו, בקפריסין שיחקנו,
סיפרתי לך עם המיקרופון עם פלרמו, סיפרתי את הסיפור הזה פעם.
כן, כן.
כן, אז היה, זה ערוץ אחד של פעם. אז מכבי תל אביב כדורסל, אני מקווה שיהיה בסדר, למרות שאין את בולדווין, שהוא...
נפצע, כן.
הוא נפצע. אבל הוא חשוב. ויש את בראון, היית אמרת... מה? אני אומר, בראון וקולסון, זה אלה... זה מה שיש לנו? ניבו טוב. לבן מרסר לא יכול לשחק היום? לא יכול?
לא.
טוב. נסתדר עם מה שיש. שיהיה בהצלחה בזה. עכשיו, פתחתי לכם פלייאוף תחתון. אני מעולם לא ראיתי את יוסי אבוקסיס. חסר אונים, כמו שראיתי אותו בשבת. הרגשה של כאילו, די, כאילו, אני לא יודע אם להגיד הכל נגדי, כי תשמע, זה בסוף יכולת של השחקנים שנמצאים על קר הדשא, קצת מזל, אבל, תשמע, אני לא זוכר אם זה 9 או 10 משחקים, אבל הוא עדיין לא ניצח בתפקיד שלו, הפקיע אומנם 2 שערים, אבל בעיקר בוא נדבר על יוסי, שאתה מכיר כל כך, כל כך הרבה שנים, ושאלתי אותו ברעיון אחרי המשחק, אם זה באמת התקופה הכי קשה בקריירה שלו, והוא אמר,
כן, משמעית, כן.
זה פשוט, כן. הימים הכי קשים לבן אדם בקריירה, אתה רואה את זה, אתה ראית פתאום גם פרצופים שהוא עושה, אתה יודע, שהוא כאילו...
היי, יוסי לא... בעיקר הצליח, ועכשיו הוא מתמודד עם משהו שהוא נורא קשה, במיוחד במועדון שהוא...
אבל היו לו לא נפילות שהוא... גם בבני יהודה וזה, אבל פה...
אבל זה עדיין לא היה ככה, לא לנצח 8 משחקים, 9 משחקים, לא לנצח ניצחון אחד. מה? כן, לא הפקיעו, אבל עכשיו במשחק האחרון הצליחו להפקיע. אבל אני חושב ש... קודם כל, לא צריך להיות גאון גדול, אבל יש לחץ אדיר מאוד בחדר ההלבשה של הפועל תל אביב, כן? יוסי...
קבוצה, אגב, פותח סוגריים, קבוצה עם קהל
מטורף,
מעולה.
מעולה.
קהל
ממש.
פשוט מעולה.
תשמע, זה הזוי, 3-0 למכבי פתח תקווה, ואתה רואה את הקהל של הפועל תל אביב קופץ ומעודד. שזה דבר יוצא דופן.
זה בניגוד לכדורסל, אני חייב לומר, הקהל שלו פה יותר בכדורגל, היו לו נפילות בשנים קודמות, איכשהו מלווה את הקבוצה, פשוט תענוג שפה.
זה לא אותו דבר, הקהל של
מכבי. אני מניח שכן, אבל ההתנהגות, אנחנו ביקרנו פה את ההתנהגות שלהם בכדורסל, אבל חייבים להגיד, הקהל שלהם מדהים, באמת מדהים. אוקיי, בוא נחזור
לסוף. אבל יוסי, לדעתי, הוא משדר לחץ. נכון שהוא בלחץ, יש הרבה מאמנים שנמצאים בלחץ, אבל יש מאמנים שהבעות הפנים שלהם, ההתעלות שלהם על הקו, מרגיעה טיפת השחקנים, ונותנת איזה שקט מסוים מאיזה. עכשיו, גם אותו הדבר, כשיש לך כל כך הרבה שחקנים התקפיים וטובים, אז לפעמים אתה נורא מפחד לספוג שער, אז אתה עולה עם 5 בהגנה, כן? ואתה עולה עם שני שחקנים התקפיים. לפעמים אתה מקבל את ההחלטות על הנכונות. אני תמיד מאמין השחקנים ההתקפיים הכי טובים שיכולים לעלות. ליוסי קשה מאוד. היה לו קשה בבית"ר ירושלים, היה לו קשה בכל הקבוצות.
כמעט...
לשחק מאוד מאוד התקפי. יוסי הוא שחקן, הוא מאמן שמשחק...
חושב הגנה.
הוא אומר, הוא חושב, אתה יודע, לשמור על השער שלו, ולנסות להפקיע שער אחד, שניים, זה מספיק בשבילו, כמובן.
מוריניו.
כן, זה יוסי.
כן, שוב, אני אומר, זאת אג'נדה.
אני לא בטוח שבמקרה של הפועל תל אביב זה נכון. אני לא בטוח שבמקרה של הפועל תל אביב זה נכון, כי הגעת באמצע העונה, אתה יודע, הוא לא בחר את השחקנים שיש לו, אם הוא היה בוחר את השחקנים שיש בתחילת העונה, אז היית רואה שחקנים הרבה יותר הגנתיים שיודעים לעשות. הפועל תל אביב לא יודעת לעשות הגנה. היא לא יודעת להתגונן. הדרך היחידה שלה, זה להצליח להפקיע יותר שערים מהקבוצה היריבה, זו הדרך היחידה שלה, אין לה הפועל תל אביב. עכשיו, אם אתה לוקח ואתה משאיר שניים, שלושה שחקנים, בוא, יש להם את ליוס,
רושבול, רושבולט, אלטמן נכנס ויפקיע שני גולים.
יש להם המון המון שחקנים התקפיים טובים.
שחקן צעיר שנכנס ועשה לא רע בצד ימין, טוריאל.
כן.
גם היה...
המון שחקנים התקפיים טובים. שחק התקפי. שחק!
הוא שחק
התקפי.
במחצית השנייה.
במחצית השנייה.
הפועל תל אביב נראה טוב.
לא היית ברירה.
נכון.
לא היית ברירה, אתה מפסיד 3-0.
כן, היו... הפועל תל אביב במחצית השנייה.
הפועל תל אביב, הוא לא בנה את הקבוצה, הוא לא בנה אותה עם שחקנים הגנתיים. יש אולי שני שחקנים שמצליחים לחטוף כדורים, כל השאר הכדורים עוברים לאדם והם עושים כאילו הם מגנים על...
הפועל תל אביב, תראה, אני כאובייקטיבי שהיה שם המשחק, שידרנו את המשחק, אז בשביל הדרמה, אתה יודע, 3-3, רציתי נורא שכבר יהיה 3-3, ואלטמן כמעט ישבה, והיה להם מצבים, והחתי צ'יבוטה, היו להם כמות מצבים, שכמעט 20 מצבים, שמהם איזה 14 במחצית השנייה, זה נתון רציני.
תשמע, נבחרת ישראל שלנו בזמנו, עם שלמה שרף, כן? היה בן אדם אחד שהיה חוטף כדור, זה טל בנין.
כן.
כל שאר השחקנים, אנחנו היינו מסתכלים, וטל בנין עושה את כל העבודה השחורה.
אבל גם לפעמים יוסי היה לידו.
כשיוסי היה משחק, כן. אבל יוסי הוא גם כן אחד כזה שאתה יודע, מניע את הכדור, מנהל את המשחק, עושה את העבודה. טל בנין היה מאלה, מהשחקן הזה, שרץ שמאלה, רץ ימינה, חוטף את הכדור. מה הבין שלמה שרף? שהשחקן הישראלי, הטבע שלו, הוא לא יודע להגן. אתה יודע, זה אין מה לעשות. אתה רואה שאין לנו הרבה שחקני הגנה.
כן.
אנחנו מאלה שצריכים זרים שיבואו ונעזרח אותם כדי שהם יעשו עבורנו את החלק ההגנתי. כי אין לנו, ב-DNA שלנו, עבודת ההגנה שלנו, יש מעטים מהשחקנים שיודעים להגן. כל השאר יודעים לתקוף.
נכון.
רוצים לתקוף. עוד מגיל 8, האבא אומר לו, תהיה חלוץ ואל תהיה מגן.
כולם רוצים להיות חלוצים.
תהיה חלוץ ואל תהיה מגן.
נכון.
ולכן, ב-DNA שלנו, כן, עבודת הגנה היא לא עבודה, זה לא הדבר החזק ביותר. אתה הולך לנבחרות כמו נורווגיה.
גם איטליה, איטליה זה קודם כל הגנה.
הם הגנתיים יודעים להגן כולה, אצלנו לא. מה עשה שלמה שרף? אמרת, שמע, אני עם שחקנים לשחק הגנה, אני לא אצליח לעבור אף נבחרת. יהיה לי מאוד מאוד קשה.
אני הולך להתקפה.
אז הוא לקח את אבי נימני, ושם אותו פעם מגן שמאלי ואת משה גלם, מגן שמאלי ואת חזן בימין, ואת ניר קלינגר שהיה קשר אחורי, שם אותו בלם בגלל שלא היה, ואלון חרזי היה משחק מדרך כלל, גם כן מגן ימני, ולקח את חרזי, אלון מזרחי, חיים רביבו, אייל ברקוביץ', לקח את כל השחקנים. עכשיו בהתחלה היינו סופגים שער, שניים, שלושה שערים, כן? לפעמים היינו מפקיעים שלושה. היינו מקבלים אחד, מפקיעים שניים.
בסדר, זה גם...
זאת אומרת, יש גם
כמות
כן...
כישרון מסוימת שהייתה במקבץ די נדיר שהיה באותו זמן.
כן, מקבץ די נדיר, שאתה מה היית אומר לעצמך? תקשיב, אני לא יכול לשחק עם צ'יבוטה ליוס...
הבנתי מה אתה אומר.
זו הכוונה שלי.
כן.
אתה לפעמים חושב שכל השחקנים האלה לא יכולים לשחק. כן. אם לא שלמה שרף, בוא נגיד לך, היה מאמן אחר, היה אומר, רגע, רביבו וברקוביץ' לא יכולים לשחק ביחד, זה שני שחקנים שלא חוטים כדורים, נכון?
נכון.
מה? כן. אתה מבין? אז בסוף, שלמה הלך על כל הקופה, כי זה ה-DNA של השחקנים שהיו לו. ראובן, עטר, איציק זוהר, תגיד, אתה יודע כמה שחקנים התקפיים היה?
ברור. הגנתיים, עטר ואיציק זוהר,
הגנתיים לא הצלחת למצוא.
רוב התקופה של שלמה כבר לא היו בנבחרת, היו רק בשני קמפיינים הראשונים.
לא הצלחת למצוא שחקנים הגנתיים.
נכון, אבל אני חוזר איתך ליוסי, שיש לך...
אז אני אומר, זה ה-DNA של הקבוצה שלך, לא אתה בנית אותה, יש לך הרבה שחקנים התקפיים, שחק התקפי.
הכי התקפי שיכול להיות. שחק הכי התקפי, ייתנו לך שער, תפקיע שניים.
הוא מגיע ללכת... למצב שכבר אין לו ברירה.
אבל השחקנים לא יודעים להגן.
לא, אז אני אומר, תראה, קודם כל גם היה לו מקרה ששחקן מאוד מנוסה, שנמצא בכושר גרוע, אייבינדר, ומה שהוא עשה באמצע המשחק, הוא החליט להוציא אותו בדקה 30, אני בדרך כלל לא אוהב את זה, זה היה מהלך מצוין.
למה הוא הוציא אותו?
למה הוא הוציא אותו? שני הגולים הראשונים היו מחטיפות כדור על אייבינדר. ו... ואני אומר, המקרה של אייבינדר דווקא היה נכון, זאת אומרת, יוסי כבר קרא לו מהספסל.
אני לא יודע, לא, בסדר, אתה יודע, זה בסופו של דבר החלטה של יוסי, אבל, אבל במאבקים כאלה, אתה יודע, אנחנו לא מדברים על אמצע עונה. אייבינדר, משחקים האחרונים שלו, שיחק יפה, אני ראיתי אותו משחק, עושה גליצ'ים, חוטף כדור, בין היחידים ככה שחוטפים.
לא, לא, אבל הוא לא...
אותו הדבר הוא עשה לקצנפולסקי, שאיבד את הכדור ב...
לא, לא, אבל במקרה של אייבינדר...
מול הפועל ירושלים.
במקרה של אייבינדר, תקשיב.
הוא גם הוציא אותו דקה 20 ומשהו.
אבל אני עקבתי אחרי השידור, היה שם איזה קטע, שאייבינדר דקה שלישית, עשה ככה בעיניים, כאילו אמרתי, בן אדם כאילו לא התעורר מהשינה, היה לו משהו לא טוב במשחק הזה, שחקן שאני מאוד מעריך.
קורה.
אבל אני חושב שהוא עשה נכון, שהוא הוציא אותו בשלב הזה, בלי קשר להערכה, אני בטוח שיש לו אליו. אבל עזוב, אייבינדר זה לא הסיפור פה. הסיפור זה מה עושה יוסי עכשיו. הוא פוגש את ברק יצחקי. ביתה ירושלים, אחד הדברים הכי כיפים, אני מניח, בקבוצות ספורט, בין פולוי וחה, כאלה, השמחה לעד. ביתה ירושלים מגיעה לבלומפילד, כדי לנסות ולהוריד את הפועל תל אביב ליגה. או שהפועל תל אביב תחזיר את ביתה ירושלים למאבק שהיא מנסה לברוח ממנו. קרב ענק, זאת אומרת, בין שתי קבוצות ש...
אז אני אומר לך, אם הפועל תל אביב תבוא כדי להתגונן מול ביתה ירושלים, יתקבל 3.
איך היא צריכה לשחק?
היא צריכה לשחק התקפי מול ביתה ירושלים, כי ביתה ירושלים, כן, הדבר הראשון, מה שעושה ביתה ירושלים זה היא לוחצת את הקבוצות היריבות שלה ב-16. הפועל תל אביב לא יכולה לשחק עם לחץ גבוה של הקבוצה היריבה, ולכן אתה צריך שחקנים התקפיים כדי לתת, יהיה לך קשה מאוד לשחק משחק מעבר, לנסות לעבור את השחקנים ההתקפיים של ביתה ירושלים בהנעת כדור, כי אתה חוטף את הכדור, חוטפים לך את הכדור ונגמר
הסיפור. מה שאתה אומר, זה יכול להיות משחק של 3-3 גם.
הפועל תל אביב צריכה...
הפועל תל אביב... ממליץ לעלות עם 4 שחקני התקפה.
הפועל תל אביב, אני ממליץ לעלות עם 4 שחקני
התקפה. אני ראיתי ככה, תקשיב, הם שיחקו טוב כשהם היו עם אושבולד באמצע, עם אלטמן לידו, עם ליוס ועם טוריאל, שחקן מצוין. ואז אתה אומר, ואז יש לך גם צ'יבוטה וכו', אבל הרביעייה הזו, וגם רוחנה היה טוב. אז אני אומר, אבל השאלה אם יוסי יכול, מסוגל, לעלות, בשבילו זה אימור, לעלות עם 4 שחקנים כאלה.
אז אני אומר לך שאני מסתכל על השחקנים שיש ליוסי בהפועל תל אביב, זה שחקנים שהוא לא בחר אותם. אני מסתכל איזה שחקנים יכולים לחטוף כדורים, כן? כי בסופו של דבר, המשחק אתה צריך להתגונן. עכשיו, אם אתה מצליח להתגונן ולשמור על יונה, ולשמור על שואה, ולשמור, אתה יודע, זה שחקנים של בית ירושלים, הם על ג'ורג', הם בסופו של דבר קבוצה התקפית. נכון. אתה תסתכל על בית ירושלים.
רק נזכיר, בית ירושלים מנצחת, היא נשארת רשמית בליגה.
אתה יודע מה עשה את השינוי של בית ירושלים? כן? דור מיכה.
שחזר לעצמו.
דור מיכה שישב בבית ירושלים תחת יוסי אבוקסיס במשך כל המשחקים בספסל ומעט לשחק, היום הוא השחקן הכי חשוב של בית ירושלים, למה הוא זה שמנווט את המשחק של בית ירושלים ימינה שמאלה, הוא יודע להניע את הכדור כמו שצריך, הוא עושה שינוי. הוא עשה שינוי. אבל בית ירושלים משחקת התקפי. אתה לא יכול להגיד. נכון. היה יכול לבוא ברק יצחקי עכשיו ולבוא ולהגיד, תקשיב, בוא, אני נמצא בתחתית, אני לא יכול לשחק עם כל כך הרבה שחקנים מתקיפים, גם עם יונה, גם עם שואה, גם עם ג'ורג', גם עם מיכה. הוא היה יכול להגיד את זה? נכון? ומה נכון. היה עושה? היה אומר, בוא נתגונן. נכון. בא ברק, אומר, אני משחק עם כל החלק ההתקפי שלי.
3 ניצחונות מ4 משחקים. עכשיו, אם הוא מנצח, הוא בפער של 7 כבר מהפועל תל אביב, זאת אומרת, נשאר בליגה.
וזו, מי שפספס את הכל זה ממסמך אשדוד. פנדל נכון. בחדרה, כן?
אבל הם עדיין, תשמע, עדיין אם, הפער, אם, זה עכשיו 27, 31 ביתר.
כן, אם ממסמך אשדוד הייתה מנצחת, הם 29. בוא נראה כן. את הפועל תל אביב רצה אחרי ממסמך
אשדוד. מול הפועל פתח תקווה. כן. שים לב, זאת אומרת, ככה, הפועל פתח תקווה שכבר אמרו שיורדת, איתמר, אשדוד מול הפועל פתח תקווה, נכון? מה ירדה? רגע.
ירדה.
אם הפועל פתח תקווה מנצחים את אשדוד, הם 3 נקודות משערות.
הפועל פתח תקווה...
בסדר. נכון, נכון. לא. הם צריכים לנצח את כל המשחקים.
עזוב לנצח את כל המשחקים. הפועל פתח תקווה, אם נצחת את כל המשחקים, היא עדיין לא תלויה בעצמה, כי יש עוד קבוצות שצריכות להפסיד. מה?
לא, אבל אני אומר, יש
אבל ממשמח אשדוד נגד הפועל פתח תקווה?
זה משחק שיכול להוריד את הפועל פתח תקווה כבר בשבת, עם הפועל תל אביב ואשדוד מנצחות.
אם ממשמח אשדוד מנצח... לא היה את הפנדל הזה, המפוקפק הזה, כן, נו? בחדרה?
אז מי תרד?
היא הייתה עכשיו עם 29 נקודות.
אז מי יורדת? המשחק של ביתר מול הפועל תל אביב יכול בגדול להשאיר רק את הפועל תל אביב ואשדוד במאבק על הכרטיס ה... שני שאף אחד לא רוצה.
עם הקהל של הפועל תל אביב, שהוא...
זה הופך להיות ממשי.
אתה רואה את הקהל של ביתר ירושלים, אתה רואה איזה דחיפה לשחקנים, זה משהו אחר. גם הפועל תל אביב דוחף את השחקנים שלה, ב-3-0. אני חושב שהיתרון זה קהל במשחקים האלה.
אוקיי. תגיד, מי נכנס קודם? אוקיי. פסיכולוג ספורט.
פסיכולוג ספורט.
אז מה יהיה יש ווינר ב... רבתם כבר עם ווינר? מה קרה? חס וחלילה, תמחוק את זה, תמחוק מעריכה את זה. לא, אנחנו אוהבים את ווינר. אוהבים אתכם מאוד. בקיצור, ככה. אז ניחוש שלך וכל זאת לשבת. מה יהיה? תשמע, זה משחק... אני לא זוכר משחק... הרבה שנים כזה טעון בין הפועל לביתר, שהוא באמת על ירידה.
אני רואה את ביתר ירושלים מנצחת.
מנצחת?
וואו. יש לה שחקנים התקפיים, איכותיים, מאוד מול השאר, והפועל תל אביב לא יודעת להתגונן. הדרך היחידה תהיה לנסות ולהפקיע שערים נגד ביתר ירושלים עם חלק התקפי, זו הדרך היחידה.
3-3, אני קונה 3-3.
וואו. למה, אתה משדר את המשחק?
כן.
אתה מבין? עכשיו אתה מבין למה אומר אני קונה 3-3? איך ידעתי, ראית? לא סתם שאלתי, אני מכיר אותך.
בסדר, לא. חשוב שיהיה משחק מעניין. חשוב שיהיו גולים. חשוב. תגיד, אני... נלך רגע החוצה אל צ'אבי. אני בטוח שכספרדי לשעבר, זה שחקן שאתה מאוד מעריך, כשחקן. הוא לא מאמן טוב. אני יכול להגיד, אני לא הייתי אומר את זה על אף ישראלי, אבל הוא לא שומע אותי, צ'אבי.
למה אתה חושב שהוא לא מאמן טוב?
כי מברצלונה צריך להפיק יותר.
ואתה חושב שברצלונה היא קבוצה טובה?
שחקנים שלה, אפשר להפיק מהם יותר.
חד משמעית לא.
אתה לא חושב.
לא. רמה, אם אתה לוקח את כל השחקנים האלה, תקשיב, 80% מהשחקנים של ברצלונה, תביא אותם לבטי סיביליה, לסיביליה, לסלטה ויגו, הם לא משחקים בהרכב.
בוא, אני אשאל אותך שאלה אחרת. צ'אבי מול צ'אבי אלונסו.
בסדר.
מה בסדר? לברקוזן. תקשיב.
עכשיו הוא מדבר איתי על אלה...
תגיד, אתה ראית במשחק בלברקוזן? ככה
צ'אבי מול לואיס אנריקה. ברור. ברור.
לא ברור. לואיס אנריקה לא מאמן, כאילו, הוא מאמן טוב, אבל... שוב, אני מדבר איתך, אני
רוצה מהחומר שלך. אליפות גביה ועדיין בצ'אמפיונס ליג, מה אתה רוצה?
מי, לואיס אנריקה.
כן?
בסדר, כל אחד בליגה שלו.
מה, ברצלונה היא לא קבוצה טובה. היא לא קבוצה טובה בכלל. היא קבוצה בכלל.
אני חושב שאפשר להפיק מנה יותר, אבל...
אפשר להפיק מנה יותר, אבל היא עדיין לא קבוצה טובה.
כמו שמריאל מדריד מפיקים יותר.
איפה השחקנים של ברצלונה? ריאל מדריד, תקשיב, זה שחקנים מעולם אחר. זה רמה אחרת.
ביחס לברצלונה.
זה שחקנים עם ניסיון. כמה שחקנים אתה יכול, אתה חושב, שלפעמים אומרים, בוא נביא שחקנים צעירים. אתה לא יכול שכמות השחקנים הצעירים היא יותר גדולה מהשחקנים שיש להם ניסיון.
אבל מה שאני...
אתה לא... פדרי, כן?
אוקיי. פדרי מול פלוריאן וירץ. אני לא סתם מתחת את הדוגמה של לברקוזן, כי בא מאמן ועשה פלאים עם שחקנים טובים. הם לא יותר מטובים. כל מיני, השחקנים שיש לך בלברקוזן, הם שחקנים שזכו במקומות 5-6 כל שנה בגרמניה.
כן, לברקוזן, כמו הפועל קריית שמונה שפעם זכתה באליפות.
אתה אומר שזה חד פעמי.
אם הייתה את ביירן מינכן, באמת ביירן מינכן כמו שצריך, או דורטמונד, אז בטח שלברקוזן לא הייתה זוכה באליפות, מה?
אז אתה אומר שהוא צריך...
אתה רואה את בייר לברקוזן.
אז אתה אומר שהוא צריך שער עוד שנה.
ברצלונה, היא לא קבוצה טובה. אם הוא, אם הוא נשאר עוד שנה עם אותם שחקנים, הייתי ממליץ לו לא להישאר. לא להישאר בברצלונה עם קבוצה כזו.
אין להם כסף.
נכון? אין להם כסף, ובגלל זה הם לא יכולים להביא שחקנים, והם לא יכולים לעמוד באותה רמה כמו ריאל מדריד.
תסביר לי שנייה רגע את העניין הכספי בין ברצלונה לריאל מדריד.
אין כסף, יש להם גם כן פייר פליי, עונש, משהו.
סליחה רגע, מה האלטרנטיבות עכשיו מבחינת מאמן בברצלונה?
את מי הם יביאו?
כן.
הם יכולים להביא את מי שהם רוצים.
ברור, כסף זה לא העניין של מאמן.
לא, להביא מבחינה. תקציב שחקנים זה משהו אחר. כן?
קלופ לא...
אף אחד לא יבוא לברצלונה מהמאמנים הגדולים אם לא יהיה תקציב והם יקבלו שחקנים כאלה.
שוב, אז מה שאתה אומר זה ברירת מחדל של שאין לך כאילו את מי להביא בעצם.
אני כואב לי
על צ'אבי. תראו ברירת המחדל.
אני כואב לי על צ'אבי שהוא הגיע לברצלונה בתקופה כזאת שיש שחקנים כאלה בברצלונה.
אז זהו. אז מצינו את הנושא, אתה אומר, צריך להישאר מאמן טוב, אני אומר... לא אצליח.
אני אומר, צ'אבי, אם לא נותנים לו להביא מספר שחקנים טובים בגלל הפייר פליי והעונש שיש לברצלונה, עדיף לו שלא יהיה שם.
אני אגיד לך מה זה מבחינתי מאמן טוב. אונאי אמרי, נגיד, הוא מאמן טוב. הוא לוקח קבוצות נחמדות ומביא אותם לתארים, אתה יודע, עכשיו באסטון וילה, סביליה כל שנה, ויה ריאל, וכאילו מייצר איזה, בארסנל לא נכשל. אבל אני אומר, אז אולי צ'אבי צריך ללכת...
למה נשאר לבוא בארסנל?
לפני כמה שנים.
הייתה לו קבוצה לא טובה, נכון?
כן.
אני מניח.
עם אובמיאנג, עם לקזט, שחקנים בעתים, אבל הרבה נכשלו בארסנל לפני ארטטה, או כמה. אבל אני שואל אותך, צ'אבי, אולי כדאי שילך לסביליה? אולי כדאי שילך לאיזה קבוצה באנגליה? זאת אומרת, ששם אולי... או שאתה אומר... הוא מאמן מעולה, פשוט שחקנים יותר טובים.
אין ספק שיכול להיות שצ'אבי ילך לאחת הקבוצות האחרות. אתה יודע, הוא גם קיבל את ברצלונה בגלל שצ'אבי היה שחקן של ברצלונה. הוא לא קיבל את זה בגלל שהוא היה מצוין באיפה שהוא אימן.
הוא סמל ענק.
נכון? נתנו כמו פפ, כמו לואיס אנריקה, זה גם צ'אבי קיבל את זה, אבל הוא קיבל אותה בתקופה של דור גרוע מאוד.
אתה אומר שאם צ'אבי היה מקבל את מסי, אינייסטה וצ'אבי בהרכב, אז הכל היה בסדר.
ברור.
אבל זה ברור. אז מה? אתה לא צריך מאמן בשביל זה. גם רייקרד לקח עם אותם שחקנים את הכל, וגם לואיס אנריקה.
עדיין צריך מאמן, אבל בכל זאת, אתה יודע, לקבל קבוצה כזו.
אני חושב שעד שלא יוכח, הוא צריך... אולי ללכת למקום אחר ואז לחזור, אבל מי אני לעומת צ'אבי? יורגן קלופ, אתמול כנראה נגמר הסיפור.
כן.
ואני רוצה לדבר איתך על דינמיקה של קבוצת כדורגל, באמצע מרץ הוא היה יכול לזכות בארבעה תארים. תוך חודש הכל נגמר.
זה מה? היה לפני שהוא הודיע, אחרי שהוא...
לא, הוא הודיע בינואר.
בינואר הודיע?
בינואר הודיע, אז לקח גביע הליגה. ואז במרץ, באמצע מרץ, הפסיד ברבע גמר הגביע, מיד אחרי הפגרה, הפסיד שני משחקים בליג, או משחק וטקו.
שמה, אני לא מבין את ההודעה
הזאת.
והפסיד
מול אטלנטה, למה?
ההודעה הזאת, כשאתה מתחרה על ארבעת התארים, אתה מעדכן את כולם שאתה לא הולך לאמן את ליברפול.
כן, זה מוזר, זה
מוזר. עוד פעם, זה...
לא, אבל הוא היה צריך להודיע את זה מתי. הוא רצה להודיע את זה בסיק, שהוא במקום הראשון.
לא יודע. אני חושב שיש
לזה... אם הוא היה מודיע את זה עכשיו, איך זה
נראה? יש לזה השפעה שלילית.
אם הוא היה מודיע את זה עכשיו, איך זה נראה? כמו כישלון. הודעה בכישלון.
לא יודע. לא יודע אם זה הודעה בכישלון, אבל כל זמן שאתה לא מעריך חוזה בקבוצה, עדיין שואלים כל הזמן, הוא מתכוון להישאר, לא מתכוון להישאר, אז יש את ההתנהלות הזאת. הוא תמיד היה יכול להגיד איזה השאלה, איזה השפעה, והאם ההשפעה הזאת היא שלילית על חדר הלבשה, כשאתה יודע שהמאמן לא, לא מסתכל.
עושה רושם שבחודשיים בין ה...
הכל התפרק לו.
לא, שבחודשיים מההודעה עד תחילת ההתפרקות, הכל היה טוב.
כן.
אבל אז התחילה ההתפרקות, ואני שואל, התפרקות מתגלגל אחד שמספיק הפסד אחד בלתי מחויב כדי לגמור הכל, כי כולם עייפים, גם השחקנים של פפה עייפים, גם השחקנים של ארסנל עייפים. אז אתה יודע, כבר חמישה משחקים, הם מנצחים אחד מתוך...
כן,
או...
כן
או
הם שישה. בתקופה לא טובה.
תקופה לא טובה,
ואתמול
זו הייתה חותמת, ואתה מרגיש שהם כבר עם הלשון בחוץ. אז אתמול ראינו את קלופ...
ולעומת זאת ארסנל חמישיות.
לארסנל ממש מגיע לזכות באליפות, על פי התוצאות.
כן.
אבל זה לא תלוי בה, שוב, זה תלוי רק בסיטי, שהיה מצחק מול ברייטון. על איזה עוזר מאמן רצית לדבר?
לא, דיברת על אח של צ'אבי, שהוא העוזר מאמן שלו.
אה, אח של צ'אבי, נכון, נכון, נכון.
ודיברנו על זה לפני כן, אמרנו עד כמה מה החשיבות בעצם של עוזר מאמן?
מה החשיבות?
אחד כזה שצ'אבי שלוקח את אח שלו, אנצ'לוטי שלוקח את הבן שלו.
אנצ'לוטי, נגיד, הבן של אנצ'לוטי, אני יודע שהוא שאל לפני הפנדלים מול סיטי, מי רוצה לבעוט. זה תפקיד חשוב.
ראית את זה?
מה? כן, הוא דיבר על זה.
לדעתי יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה בתור עוזר מאמן. חוץ מזה שאתה שם לב שהרבה מאוד מאמנים נוטים לקחת את האנשים הקרובים אליהם ביותר, גוארדיולה לקח אז את אלונסו, צ'אבי אלונסו, לא שהיה העוזר מאמן שלו, אם אני לא טועה?
וואי, לא זוכר.
כן, אני חושב שהוא...
מי העוזר של פאפ?
של פאפ היה צ'אבי אלונסו פעם, לא?
לא, 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 לא יכול להיות, צ'אבי אלונסו זה ריאל.
ארטטה היה שלו.
ארטטה היה שלו בסיטי, כן, כמה שנים טובות.
יש איזה... אתה יודע, אתה צריך לקחת בתור מאמן את הבן אדם הכי... האדם שאתה יכול לסמוך עליו, ואנחנו רואים עכשיו פתאום צ'אבי לוקח את אח שלו שהוא ממש זה. עכשיו, אני לא יודע אם זה בגלל שאתה לא רוצה שהמאמן השני יחתור תחתך. נכון. יגרום לך, אתה צריך להאמין בו. ולפעמים אתה רואה הרבה משחקים שאני מסתכל על עוזר המאמן, כי עוזר המאמן
הם הוא... הם כל הזמן מסתודדים ביניהם.
כן, הוא יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה. תדע, אם אתה בוחר עוזר מאמן לא טוב, יהיה לך קשה מאוד להצליח. קשה מאוד להצליח, כי הוא צריך להיות עם אותו ראש כמוך ובדרך שלך, כן? קח את גיא צרפתי עם ברק בחר.
כן.
אני חושב שגיא צרפתי זה העוזר מאמן, אחד הטובים שהיו אי פעם.
אולי אגב...
אחד הטובים שהיו אי פעם בתור עוזר מאמן.
הנה, עכשיו בנפרד הוא לא לקח אותו, אבל...
זה אני לא יודע. לא יודע מה הסיפור של זה. איציק שום...
סליחה, בנפרד, מכבי חיפה אני מדבר.
איציק שום היה חבר של שלמה שרף.
כן.
היה עוזר מאמן פנטסטי.
כן?
מצוין.
כן? מה? תספר לי על הדינמיקה.
הדינמיקה הייתה ששלמה שרף יש לו איזה דרך, ואיציק שום הוא אחריו.
זה היה שוטר טוב ושוטר רע?
לא, לא, לא כזה, אבל איציק שום היה לו את הדרך להעביר לשחקנים, אתה יודע, עוזר מאמן בסופו של דבר, הוא בדינמיקה עם השחקנים, כדי שתהיה היררכיה בין המאמן לשחקנים, עוזר המאמן נמצא באמצע.
אגב, הבנתי שאבוקסיס היה עוזר מאמן מעולה אצל גוטמן.
של גוטמן, כן.
כן.
כן. שזה... זאת אומרת, והם הצליחו.
נכון.
ושלמה שרף הצליח, וברק בחר הצליח. אתה שם
עוזר לב... המאמן צריך להיות שונה באישיות, מהמאמן, או לא קשור, זאת אומרת, צריך להביא משהו אחר, צריך
לא,
להביא...
עוזר המאמן צריך שתהיה לו קרבה הרבה יותר גדולה. אי אפשר קרבה בין שחקן לבין מאמן, כי אחרת זה פוגע בהיררכיה, כן. עוד פעם. נורא קשה להיות חבר של המאמן, אתה יודע, יש את הצחוקים כאלה
אז
באימון.
אז טוב שיש את העוזר.
העוזר הוא השליח כדי לבדוק מה קורה בתוך... חדר הלבשה, מה קורה עם השחקנים, אז הוא לכאורה חבר של השחקנים, ואת המסרים שצריך להעביר מהמאמן לשחקנים, וההפך, הוא יש לו את ה...
אני זוכר למשל, פרגוסון היה לו את קירוש, קרלוס קירוש עוזר, שזה מוזר, כאילו מאיפה קירוש? היה לו את מקלרן, היה לו כל מיני עוזרים, אבל דווקא קירוש, כאילו, שאני אומר, מה... למה הוא בחר אותו לעוזר?
מי?
מולנסטיין גם היה עוזר, נכון. יהיו לפה כל מיני...
כל העוזרי מאמנים של נבחרת גרמניה הפכו להיות מאמני נבחרת גרמניה, לא?
יוגי. יוגי היה עוזר של קלינצמן. לא, יוגי לב היה עוזר של קלינצמן במונדיאל 2006, ואז הפך להיות... נו, זה שהיה אחרי זה בביירן. היה עוזר של יוגי. מוריניו היה מתורגמן.
את ארטטה של פפ גוארדיולה, הוא לקח את כל מה שהוא למד מזה, הביא את זה לארסנל, ואתה שם לב שארסנל משחקת פחות או יותר.
כמו סיטי.
נכון?
גם אותם תנועות הוא עושה עם הידיים. היה לך פעם עוזר מאמן שראית אותו, בלי שמות חותר תחת המאמן הראשי? במודע? הטורקים? לא.
לא אצל הטורקים, אבל כן, יש הרבה, גם שלא היו, לא היו, לא היו שלי.
שכל אחד רוצה להיות המאמן הראשי.
כן, לא היו שלי, אבל אתה רואה את חתירה תחת המאמן. זה לא בדיוק חתירה. אם מצליחים, אז זה כיף, אני עוזר מאמן שלו. ואם לא מצליחים, אז אני מחכה שאולי יפטרו אותו ואני אהיה, וזה קרה במכבי נתניה ובמכבי פתח תקווה, ואנחנו ראינו את זה בשנים האחרונות הרבה, הרבה.
הרבה פעמים מאמנים הרבה נעלבים פעמים. אחרי זה שהעוזר נשאר.
הרבה פעמים, לכן אתה צריך להיות מאוד מאוד חכם בלבחור את עוזר המאמן שלך.
כן, אבל שם לא, זה היה בסדר גמור, ברק בחר היה עוזר של בן שמעון. לפני סיום רגע, אני מנסה להבין, מי ה... איך? עינת עולם? הולנד? הולנד או עולם? עינת הולנד.
הולנד.
הולנד, כמו המדינה. ו? אלי, צרפת? מה?
סין?
סין. יאלי סין. הולנד וסין. אנחנו הגענו לאולימפיאדה בעצם, אנחנו פה בפריז, מה? ומה, מה...
הפודקאסט מה?
הפודקאסט לגבי מה? שולי החברה. מיד אחרינו כאן באולפן, הולנד מול סין בקרב...
על שולי החברה.
על שולי החברה. אנחנו השבוע שיחקו כדורגל, ראיתי את שכן שלי שחר, חוזר אדום כמו הגווניה, כי היה חם מאוד בחוץ, הוא טען שהוא הפקיע גול, שתהייתה קבוצה שניצחה לאורך כל הזה, בקבוצה הזאת היה יושב ראש דירקטוריון, שטרר,
כן.
ניצל את העובדה של לוזון, לא חוזר מחול.
תגיד לי, לוזון, היום או מחר הוא חוזר. תגיד, לוזון,
כן.
בתאילנד שבועיים.
כן.
מה אתה מתערב? באיזה קבוצות ישחקו? אני לא מבין.
זה דיקטטורה במיטבה. גם כשאתה בחול, אתה מה, כאילו
מה
מנסה...
אתה, מה אתה מתערב? זה... אומר, לא, זה יהיה עם זה, כי זה לא כוחות, אתה בתאילנד.
תגיד, כשפוטין נוסע לחופשה בסוצ'י,
הוא סוצ'י, ממשיך לנהל
סוצ'י, את זה. סוצ'י, הוא כן. לא מנהל את העניינים?
כן, ברור.
אמרתי הכל. חיים, תודה.
תודה לך.
תודה.